Kiva, aber shnehem modim sheyesh patent lemishe doeg lebehima misukenet. Behima shod ma tamut veyesh chasha shel ibud mamon. Hine yesh dafim mishotzet dafim mekorot. Az behima od ma tamut hu kvar achal. Im hu terem achal az ein lo beaya sheyochal sheyishchat dafima az imutam midin ochol nefesh. Midubar beadam shekvar achal veotzem lasot harama. כדי לא להפסיד את הבהמה. זאת אומרת, המשנה, בהמה מסוכנת לא ישחוט, אלא אם כן יש מספיק זמן לאכול, ונחלקו רבי עקיבא וחכמים כמה זמן, לצלות ולאכול, או גם לאכול חי. ושם נדון במחלוקת, אבל שני מודים שיש כאן היתר. בקשר להיתר הזה, אני יודע שלא למדתם את המקורות היום, אבל למדנו את המקורות בזמנם, יש מחלוקת בין רבא לבין רב חסדא בפסחים. רבא סובר הועל, ואז הוא מתיר אוכל נפש לפחות מן התורה, מטעם הועל, ועירוב תבשילין הוא רק מתיר את יסוד רבנן. רב חסדא לט להועל, ואז שואל את הגמרא רב חסדא, אין לך הועל, מה פתאום שעירוב תבשילין מתיר? רב חסדא טוען שמן התורה צורכי שבת נעשים ביום. זאת הגמרא בפסחים. בהמשך שואל את הגמרא, אני אביא ראיה שיש דין הועל. אני אביא ראיה לרבא נגד רב חסדא. מה הראיה של הגמרא בפסחים? לרבא נגד רב חסדא, הגמרא שלנו. הגמרא מניחה שלפחות לפי רבא, היתר פה, בלי קשר לרבי עקיבא וחכמים. היתר הכללי, מה פתאום שמותר לך לשחוט בהמה ביום טוב שאתה אף פעם לא תאכל? אז כנראה שלפי רבא, ההיתר הבסיסי פה הוא מדין הועל. שרבא אומר, הועל ואני יכול לאכול אותו גם אם בפועל אני לא מתכנן לאכול אותו, זה ממש כמו הועל ויחזי אורחים. כמו שלאדם מותר לבשל לשבת ביום טוב, כי אולי יבואו אורחים ביום טוב, גם מותר לאדם לשחוט בהמה מסוכנת, על אף שהוא לא רוצה לאכול, כי אם הוא ירצה, הוא יכריח את עצמו לאכול. גם אחרי הועל יש עדיין יסוד רבנן, במקום הפסד לא גזרו רבנן. אז כל הלוגיקה פה, כל ההיגיון, הוא טוב לפי רבא. זאת אומרת, אני רק קורא את הגמרא בפסחים. אבל לפי רב חסדא, הרי לפי רב חסדא, אין לך הועיל. אם אין לך היתר של הועיל, מה פתאום שלרב חסדא אפשר לשחוט בימה מסוכנת? הרי אתה שוחט בימה שלא לצורך לאכול נפש, כי אתה לא רוצה לאכול. זאת שאלת הגמרא בפסחים. הגמרא בפסחים משיבה מעונה שלפי רב חסדא, אדם באמת מחליט, משתכנע, גומר את נפשו לאכול כזית בשר כדי להתיר את השחיטה הזאת. שלפי רב חסדא, אדם באמת חייב לאכול והוא מתכנן לאכול, גם בלי הועל יש לייצר פה היתר. אומרת הגמרא, אין משום הפסד ממונו, גמר בליבו לאכול כזית, ואי אפשר לכזית ולא שחיטה. אז לפי רב חסדא, ההיתר הבסיסי, בלי קשר, לפני המחלוקת תנא קמא ורבי עקיבא, שניהם מודים שיש היתר, נחלקים, יש מחלוקת מה מימד ההפקר, כמה זה ההיתר, כמה זמן, צלי או חי, אבל שניהם מודים שאפשר להתיר, לשחוט בהמה מסוכנת שאדם במרכאות לא יאכל, לפי רבא, הבסיס להיתר הוא מדין הועיל, לפי רב חסדא, האדם עצמו גומר בדעתו כדי להציל ממונו, גומר, זה הרמה, כי לולא הפסד ממון לא היה מרים, חכמים התירו הרמה במקום הפסד גדול. יש כאן הרמה, אבל הבשר, התוכן של ההיתר פה, היתר, הרמה זה היתר, זה היתר שאתה מנצל, אתה משחק אותו. אבל היתר פה, כי אתה אומר, אני אוכל ואני חייב לאכול את הבשר. זה רק הרקע למשנה. לפי רבא, הבסיס הוא מדין הועיל, לפי רב חסדא, אדם גומר בנפשו, לאכול בשר.
אבל אתה יכול לסכם את זה עוד פעם, כאילו איבדתי אותך.
אוקיי. רבא סובר הועל, רב חסדא דוחה הועל. שואל את הגמרא בפסחים, הרי מההיתר הזה, על כורחנו אתה חייב לקבל הועל. כי כל ההיתר זה, הועיל ואני רוצה לאכול, אז מותר לי לשחוט גם כשאני לא אוכל. אני לא רוצה לאכול את הבימה, אז שתי דקות לפני סוף, או חצי שעה לפני סוף, אני כבר אכלתי, אני כבר סובר. אבל מכיוון שאם הייתי רוצה לאכול, הייתי שוחט את הבימה בצורת היתר, אז גם אז עכשיו אני יכול לשחוט. אז לפי רבא אין בעיה. לפי רב חסדא אין הועיל. אז אם אין הועיל, איך אתה שוחט בימה שאף פעם לא תאכל? זאת שאלת הגמרא בפסחים. הגמרא בפסחים מתרצת, אדם גומר בדעתו והוא אוכל את הבשר, ואז יש היתר קלאסי של שחיטת בימה לצורך אכילה, כזית, אבל אי אפשר לשחוט רק לכזית. אוקיי? יפה. Ve'az nechleku tanakamav Rabbi Akiva, kama zman ani dorish. Maspik zman kedei lechol, o maspik zman kedei lechol basar tzalui. Ve'kan nishal tashila ma machloku tanakamav Rabbi Akiva, v'me nechleku. As ha-mi'iri toen, שנחלקו במסגרת שיטת רב חסדא, הרי לפי רב חסדא כל היתר בנוי על כך שאדם מתכנן לאכול. הוא מקבל עצמו לאכול יותר כדי להציל את בהמתו. דרך כלל הוא לא יהיה רוצה לאכול. עכשיו, כדי להציל את בהמתו, הוא יודע שדרך היחידה לשחוט את הבהמה, כמובן, שחיטת הבהמה היא לא רק מצילה את הבשר, היא מצילה את הבהמה מלא נבלה. אם הבהמה תמות, היא תהיה נבלה. אם היא לא תמות, היא שחיטה, ואחרי יום טוב אני מכין את הבשר, אני מכין את הבשר. אז ההשלכות פה הן גבוהות. אז אני רוצה לשחוט את הבהמה כדי להציל את הכסף. אז כדי להציל את הכסף, אני מוכן, כן? אם תבוא אליי, אני יודע, אחרי ראש השנה. כן, אני תמיד מתבדח עם רבי יאיר. רבי יאיר כאן תמיד מקבל את השיעור בראש השנה יום שני. כאילו זה שיעור בית הקברות. כולם ככה מתים, כולם עייפים. graveyard שיעור, כן? אז אני תמיד מקבל את השיעור. אם תיגש אליי בסוף ראש השנה, הייתי אומר לי, עכשיו אני מכין לך סעודת בשר ואוכל ודבש, אתה אומר, וואה, אני כבר מותש. ארבע סעודות, בשר, דבש, אני לא יכול. אם תגיד לי, אם אתה אוכל סעודה עכשיו, תרוויח מיליון דולר. וואו, הרייב, כן. יש ביטוי לכולם, לכל דבר יש מחיר. רק שאלה של מסע ומתן. כן, תמיד יש מחיר. לכל דבר יש מחיר, נכון. אז המחיר של האדם הזה הוא לאכול בשר שהוא לא היה אוכל לולי המציאות הזאת. אז הוא מוכן לאכול. השאלה בדעתו, מה הוא מוכן לעשות? הוא מוכן לאכול כל בשר כדי להציל את הבהמה? או רק בשר צלי, כן? תדמיינו לעצמכם, אתם מוכנים לאכול בשר חי כדי להרוויח? או רק בשר צלי, תלוי. מה אתם מוכנים לאכול כדי להרוויח? כוס נמלים?
אני יכול
לאכול את זה גם? כן. או רק... כוס נמלים? אני יודע. מה עוד? נחש? מה אתה מוכן לאכול? לכל דבר יש מחיר. מה המחיר שתשכנע אותך לאכול, אני יודע, לשחות עם הכרישים, כן? לכל דבר יש מחיר. אז השאלה, מה האדם רוצה? כי הוא רוצה לחסוך את הבהמה, מה הוא מוכן לעשות? רק לאכול בשר צלוי, שזה נורא סביר, אני סבי, אבל בסדר. תמיד יש מקום. או שאני כל כך לא, שאני גם מוכן לאכול בשר חי, כי אני בפניקה ואני רוצה לצל. אז לפי המאירי, הכל זה במסגרת רב חסדא, כי לפי רב חסדא זה הכל תלוי בדעתו. שוב פעם, לפי יונתן, לפי רבא, היתר אינו תלוי בדעת האדם. לפי רבא, היתר תלוי בפוטנציאל, שאני יכול לאכול, לא הייתי שבע. לפי רב חסדא, הכל תלוי בדעת האדם, ואז לפי המאירי, מה האדם הזה החליט? לאכול בשר צלוי כדי להציל, או כדי לאכול בשר חי? כמובן קשה לומר שמחלוקת רבי עקיבא וחכמים זה בדעת האדם, ומה בכלל יגיד רבא למחלוקת, אז כנראה יש משהו יותר יסודי במחלוקת רבי עקיבא וחכמים. אז יש ספר מאוד מאוד נחמד, אחד מהספרים הידועים בעולם הישיבות, זה ספר אפיקי יחד. זה נכתב על ידיעו, סליחה, זה ספר, אני אשאיר את הביוגרפיה לספר עונה יד, כי יש ביוגרפיה גם כן מעניינת. אז בספר אפיק הים, בואו נתחיל עם הספר הזה, בספר אפיק הים, הוא מביא משם מטורי אבן, ששואל האם יש היתר לבשל ולאפות ביונטוף כדי לאכול דבר שלא כדרך אכילתו. בכל התאר כולה, רק כדרך אכילתו מותרת. או נחשבת איסור, או קיימת את המצווה, מי שאוכל שלא כדרך אכילתו, אז מהתורה אינו עובר, מדרבנן עובר. אז מה לגבי אדם שמבשל או הופה בימטף, כדי לאכול דבר שלא כדרך אכילתו? אז התורי אבן טוען שזה גם מתיר, שאין בעיה. אולי באיסורים, במצוות דווקא דרך אכילה, אבל כדי להתיר ולכת לאכול נפש, מה אכפת לי כדרך אכילה שלא כדרך אכילה? אפיק הים טוען שזה אולי תלוי במחלוקת רבי עקיבא וחכמים. כי מי שאוכל בשר חי, אינו מבושל, אינו צלוי, זה כזו בדרך אכילתו, אומרת הגמרא בפסחים. אז השאלה פה היא לא שאלת מחשבת האדם, מה האדם החליט. השאלה פה עקרונית. אני נמצא בסוף הים טף, יש מספיק זמן לאכול את הבשר שלו כדרך אכילתו בלתי צלוי, אבל אין מספיק זמן לצלות אותו, זה המחלוקת רבי עקיבא וחכמים. אז לפי החכמים אסור לך. רק אם תוכל לשחוט ולצלוב. כי אכילת בשר חי היא אכילה שלא כדרכה, והיא לא מתירה מלאכת אוכל נפש. מה שאין כן רבי עקיבא, גם אם יש לך 15 דקות, תוכל לשחוט ולאכול חי, אז אכילת בשר חי, שהיא אכילה שלא כדרכה, מתירה מלאכת אוכל נפש. כך טוען האפיקאי. מה שאלה למה, מה המחלוקת? אבל בכלל הוא מחבר את המחלוקת תנא קמא רבי עקיבא לשאלה האם אכילה שלא כדרכה ביום טוב מתירה אוכל נפש. השאלה למה כן, למה לא? עדיין לא הסברנו את הסברה, רק הגדרנו אותו, רק שינינו, רק לקחנו את המחלוקת ונתנו למחלוקת גדר. שאכילת חי זה שלא כדרכה, לפי רבי עקיבא אכילה שלא כדרכה מתירה, לפי חכמים רק אכילה כדרכה בשר צלוי. מה המחלוקת? למה כן, למה לא? טרם הגדרנו. אוקיי? האפיק הים רוצה לומר שזה גם כן משפיע על שאלה אחרת, אבל הוא מודע לכך שיש קושי. אותה שאלה יש להעלות, האם אכילה פחות מכזית מתירה אוכל נפש? מה לגבי אדם ששוחט כדי לאכול, או שמבשל כדי לאכול כל התהליך, כל הטרללה, כל העבודה ויום טוב, כדי לאכול פחות מכזית? שבדרך כלל אכילה פחותה מכזית היא לא נחשבת אכילה. האם אכילה פחות מכזית מתירה מלאכת אוכל נפש בים טוב? זה כנראה אותה השאלה. האם כדי להתיר אוכל נפש צריכים לבצע אכילה קלאסית, הווה אומר כדרכה וכזית, או גם אכילה בלתי קונבנציונלית, שלא כדרכה ופחות מכזית? הבעיה פה שבמשנה, גם תנא קמא וגם רבי עקיבא מודים שצריכים כזית. אם נקרא את המשנה, אין כאן ויכוח על הכזית. תנא קמא דורשים כזית צלי, מספיק זמן לאכול כזית צלוי, ולפי רבי עקיבא, אפילו כזית חי, כן? רבי עקיבא אומר אפילו כזית חי. לפי הסברה של אפיק הים, רבי עקיבא שמתיר אוכל נפש גם שלא כדרך אכילתו, כי לא דורש מסע אכילה קלאסי, היה צריך להתיר גם פחות מכזית. ויש גרסאות שלנו, אבל זו הגרסה שלנו, יש כל מיני טקסטים שמחפשים, אבל יש כאן בעיה. כי אפיק הים תולה שתי שאלות ביחד, שאלת אכילה כדרכה ושאלת אכילת כזית. למרות שבמחלוקת, יש מחלוקת תנא קמא רבי עקיבא על אכילה שלא כדרכה, ואין מחלוקת על הכזית. אז יש כאן בעיה, הוא מנסה לתקן בכמה ראשונים. אבל השאלה, מה גדר המחלוקת? למה כן, למה לא? למה הייתי אומר שדווקא אכילה כדרכה מתירה? או למה הייתי אומר שכל אכילה? אז אפיק הים מעלה סברה אחת, אני אעלה סברה אחרת, אוקיי? אז הגדר של המחלוקת היא, שוב פעם, שלפי רבי עקיבא, אכילה שלו כדרכה מתירה, אפילו בשר חי, תנא קמא דווקא בשר צלוי. מה המחלוקת? טוען האפיק הים, נחלקו התנאים בשאלת הראשונים. איזה שאלת הראשונים? אז בואו נחזור לדף חף א' עמוד ב' למשנה. נתחיל עכשיו חזרה. יש מחלוקת בין בית שמאי לבין בית הלל, האם מותר לחמם מים לרחיצת רגליו, ידיו פניו רגליו. לפי בית שמאי אסור, אלא אם כן המים ראוי לשתייה או שבפועל ישתה. לפי בית הלל מותר. בשיטת בית הלל, למה מותר? מה אתה רואה עם רוב ראשונים? למה מותר לחמם מים? הרי אתה לא שותה את המים. למה מותר? איזה היתר מרחיב מהאוכל לשאר הנאות? מתוך. מתוך שיותר לצורך אוכל נפש, מותר לי לחמי מים לשתות, מותר לי גם כן לחמי מים לצרכים אחרים, מדין מתוך. הבעיה היא רבא. הרי רבא בדף י"ב טוען שבית הלל אינו סבר דין מתוך. לפי רבא בדף י"ב, כל היתר של הוצאת תינוק ספר תורה ביום זה שלפי בית הלל אין איסור בכלל של הוצאה ביום אין אירוע הוצאה ביום טוב. ממילא הרמב״ם בפרש המשניות שראינו טוען שלפי בית הלל, כדי להתיר חימום מים לרחיצה, אני לא חייב להפעיל דין מתוך. גם מי שאינו סבר מתוך יתיר. אלא שלפי בית הלל, מלאכת אוכל נפש, מותר לבצע מלאכת אוכל נפש לכל הנאה גופנית. לא רק אוכל, מישהו זוכר את הראשון שאמר בצורה בולטת שהמילה אוכל בתורה כוללת היראים. שבהלכות יום טוב אין לחלק בין אוכל, לבין הנעת הגוף. זה מה שהרמב״ם מסביר את המשנה בחפל. הרמב״ם משמע, זאת אומרת, נחלקו הראשון. הרשב"א מסביר את ההתר של בית הלל בחפל א' מדין מתוך. הרמב״ם מסביר את היתר מדין הנעת הגוף. זאת אומרת, נחלקו הרשב"א והרמב״ם, האם אוכל נפש מותר רק לצורך אוכל, ורק מדין מתוך מתירים לשאר צרכים, או שמדין אוכל נפש יש להתיר כל הנעת הגוף. טוען אפיק הים, שמחלוקת בין הרשב"א לבין הרמב״ם, בדיוק מחלוקת תנא קמא רבי עקיבא. תנא קמא טוען שכדי להתיר אוכל נפש, רק מותר לך אוכל. אוכל זה אכילה כדרכה וכזית. רבי עקיבא סובר כמו הרמב״ם, שביום טוב מותר הכל, לא רק אכילה, אלא כל הנעת הגוף. מי שאוכל בשר חי, אז אם כאן אכילה, אבל יש לו הנעת הגוף, הגוף שלו ניזון מהבשר. אתה יכול לומר שמי שאינו אוכל בשר צלוי, אוכל בשר חי, זה לא אכילה, אבל זה הנעת הגוף, האוכל נכנס לתוך הגוף, יש כאן הנאה. אז לפי אפיק הים, המחלוקת בתנאים בדף חוף הימן א', היא מחלוקת האם כל הנעות הגוף פתירים, שיטת רבי עקיבא, או רק אכילה, שיטת חכמים, שיטת תנקה. זה המחלוקת. כך טוען האפיק הים, אני שלח לכם בוואטסאפ, ומי שרוצה לראות בוואטסאפ, רק את ההיילייט של אפיק הים. ולולי דמסטפינה פה, הייתי אומר, באמצע עמוד, שלחתי לכם שני עמודים, באמצע עמוד הראשון, לולי דמסטפינה, הייתי אומר, אני הסדייתי, דייש לומד בזה פליגי, באמת, הנקם ורבי עקיבא. דמר, מה צריך דווקא שישו לאכול כזית צלי, בקיבא סגי גם כזית חי, וצריך להבין מהי פליגי, ובעיני לא מצאתי עוד רבותינו ראשונים, דבר מחלוקת הנקם ורבי עקיבא, ואף שלומד באמת פליגי בהי דין, אם שלא כדרך אכילה, מקרא אכילה מניינת, כמה סבר לא אכילה. למה? ואז בדף השני הוא טוען, הוא מסביר אחרי שהוא מגדיר, אז אחר כך הוא חייב להסביר, היינו יכולים לומר את זה בזה פליגי תנא קמא רבי עקיבא. תנא קמא סבר דבין אוכל נפש ממש. אוקיי, אמר דווקא כזית צלי. אוקיי, אף דעה על קופונים, איכא הנעס הגוף. רבי עקיבא סביר לידי גם הנעס הגוף, עוד שרבי יום טוב, וסגי בכזית חי. אז לפי אפיק הים, המחלוקת היא, האם צריכים אוכל או הנעס הגוף. אני הייתי מבין את המחלוקת קצת אחר, לא כל כך אחר, אבל קצת אחר. הייתי אומר שאפילו אם אני מתיר הנעת הגוף, אוקיי? אז מותר לך לבשל לצורך אוכל, מותר לך לחמי מים לצורך רחיצה, גם בלי דין מתוך, ומי שאינו מקבל מתוך, ועיקר דדינה. אבל כשאתה אוכל, אתה חייב לאכול ולקבל הנאה קלאסית וטובה. וגם אם מותר לחמי מים לרחיצה, אסור לך לשחוט כדי לאכול בשר חי. כי אתה חייב, בכל הנאה אתה חייב לקבל את ההנאה המרבית, המיטבית, הקלאסית. אז מי שמחמי מים לרחוץ בגלב, אז הוא מקבל את הנאה ורחיצה. מי שאוכל הוא חייב לקבל הנאת אכילה קלאסית. ואני לא אומר, הנה, הגוף שלי נהנה. נכון. אם היית לוקח אינפוזיה או IV, אז היית אומר, בסדר, זה הנאה. אבל כאן אני אוכל. כשאדם אוכל, הוא חייב לקבל. כי ביום טוב לא מספיק הנאה. ביום טוב כאן אני משתמש במילים, צריכים תנוג, צריכים לתענג, צריכים את החוויה הנעימה והטובה והמשופרת. וגם אם אני מתיר רחיצת רגליים, הייתי אוסר לפי התנא קמא שחיטה עבור אכילת בשר חי. וזה כמובן, לדעתי, מחזיר אותנו לשאלה הגדולה, ומרץ השם ננסה לבנות טבלה גדולה של נפקא מינות, השאלה אם הוטרו או דחויה. אם אני אומר הוטרו, אז אני בודק את הפעולות. אז פעולת בישול הותרה לכל אכילה. אם אני אומר דחויה, אז אני מסתכל מצד השני, מזווית השנייה, אני דוחה איסור יום טוב בגלל התענוג, בגלל השמחה. ואז אולי הייתי מקפיד דווקא שאדם יקבל את השמחה הקלאסית המיטבית בתוך הקטגוריה. זאת אומרת, אם אתה רחץ פניו ידיו ורגליו, אתה מקבל את השמחה מתוך תחושת הניקיון, תחושת המים החמים. אם אתה אוכל, אתה חייב לקבל את האכילה האידיאלית, האכילה הפלוטונית, האכילה הטובה ביותר. אם אתה אוכל בשר חי, הגוף שלך נהנה. מה ההבדל במי שאוכל בשר חי למי שרחץ פניו ידיו ורגליו לפי בית הלל? לא, כי שם אתה עוסק ברחיצה. השם רחצת בצורה הכי טובה. והתענוג הזה שרחצת בצורה קלאסית דוחה את המלאכה. משנה כי מי שאוכל, אז רק אדם שאוכל ויקבל את התענוג. כמובן להזכירכם, זה קשור לכל העניין של אינו שווה לכל נפש, למה אינו שווה לכל נפש, אינו מתיר, זה קשור לתענוג פסיכולוגי של הרעה, למה דאגה פסיכולוגית מפריעה. זאת אומרת, ננסה לבנות, אם ירצה שם בחזרה, לבנות איזה קלסטרים של נושאים הקשורים אחד לשני. אז האפיק היה, שוב פעם, לסכם, מחבר את המחלוקת תנא קמא ורבי עקיבא לשאלה האם צריכים הנעת אוכל או הנעת הגוף. אם צריכים הנעת הגוף, מה אכפת לי איך אכלתי? אז הר כוחנו, מי שדוחה, כנראה לא מקבל הנעת הגוף. אני מנתק את המחלוקת. אני אומר שגם מי שמתיר הנעת הגוף, בכל זאת, אם אני אומר דחויה, האם יש רף, האם יש מינימום של הנעת טובה שמצדיקה את הדחייה? עכשיו, פעמים זה הותרה, אז אני לא מסתכל על מה שאתה קיבלת, אני מסתכל על הפעולה. אני קובע מסווג פעולות, כמובן, מסווג פעולות לפי הרמב"ן, טווח ארוך, רשותך, לא רשותך. עכשיו, פעם, מי שרוצה לחזור למחלוקת בין הרמב"ן לבין הרעה, למה אסור חוץ לרשותך, אבל למה אסור טווח ארוך? אז הרמב"ן, כנראה איך שאני הבנתי את הרמב"ן, דיבר על סוגי מלאכה. מלאכות לטווח ארוך, מלאכות יצירה. הרעה דיבר על התענוג האישי של אדם. אם אתה מצטער, מפחד, מי שהולך חוץ לרשותך, אז מה אתה מודד? מה המדד להתר? המדד הוא סוג הפעולה, או שמדד הוא הנאה של גבי, הנאה הפסיכולוגית של גבי. זה בעצם משקף את השאלה חודשו ודחויה. אז אני מתרגם את השאלה של חודשו ודחויה למדד. תמיד בלמדנות אתה מתרגם שאלות מופשטיות, מה המדד? איך אני מודד? איך אני מודד את ההלכה? אוקיי? אז זה לגבי המשנה בחפי אמר א', זה החימום, זה דברים שכבר ראינו, הקשר, אפיק הים. עכשיו אנחנו מתקדמים לנושא של חזקה. אוקיי, מה המקור לחזקה? מי שיודע, גמרא בחולין, איפה אני יודע חזקה מן התורה? שוב פעם, כשאני אומר חזקה, הכוונה היא לא ענן סעדי, לפעמים הגמרא משתמשת בחזקה של ענן סעדי, חזקה אין אדם, חזקה כך וכך, אין אדם פורח, חזקה, אבל כמה דבר בחזקת איסור. חזקת איסור זה, יש חפץ שכלפיו יש ספק הלכתי, ואם אין דרך הכרעה אחרת, אני ממשיך את הפסק, את המעמד הקודם, על החפץ. המקווה נמדד בשני, נמדד ונמצא מלא, יום חמישי חסר, לידי ממקווה הייתה מלאה באמצע, אז אני אומר, חזקת מקווה הייתה מלאה. הדם שהיה תמי, ולא יודע אם הוא טבל במקווה, לא טבל במקווה, ממשיך את החזקת תומה של הדם. הדם היה טהור, לא יודע אם הוא נגע או לא נגע, כמובן בשביל היחיד מחמירים, אבל אולי הדין הזה, הייתי אומר שחזקת הגברה, אני ממשיך את הפסק, ואני ממשיך לפסוק שהדם הוא טהור. מה המקור לחזקה? חזקת איסור קוראים לו, כן?
צורה.
צורה. כשכהן נכנס לבית, הוא מודד את הצרת בקיר, אם הוא היה מגדיר את הבית כתמי, כל מה שנמצא בבית היה נאסר, אז הוא יוצא ומפנים את הבית. ואחרק אחר כך הוא אומר שהבית הוא תמי, והכל מה שבתוך הבית הוא הוקצה, הוא אסור. איך הוא יודע שבין השעה, בין הדקה שהוא ראה את הנגע בקיר הבית, בקירות הבית, אז שהוא יצא אולי הנגע הצטמצם לפחות משיר נגע שמתמי? זאת אומרת, הגמרא מזה לומדים שעל כוחנו, התורה סומכת על חזקה. כן, כמובן זה מאוד מאוד מובן, כן, אחרת כל ההלכה הופך להיות נורותית, כן, כי אני לא יכול לסמוך על המצב הקודם, אני תמיד בודק, 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 אז, אבל איך אתה יודע שהקדוש ברוך הוא מסכים עם זה, אז מזה שהקדוש ברוך הוא נתן דין שרת, והכהן צריך לצאת, אז רק לכן יש הכהן סומך על דין חזקה. אז זה המקור לדין מה שקוראים חזקת איסור.
אוקיי? חזקת היתר.
או חזקת אדם, כן, חזקה. קודם זה חזקת איסור, כדי להפרידו בין חזקת ממון, כדי להפרידו בין חזקת הנצד, איסור לא בניגוד לתר, אלא כל עולם של איסורים, בניגוד למה. חזקת איסור, מי שאומר חזקת איסור, זה גם חזקת תר, חזקת עמי, חזקת מעמד. כן, חזקת מעמדים, למשל, בספרים זה חזקת איסור. אוקיי, אז אצלנו יש רש"י חד פעמי בש"ס, אבל רש"י מהפכני, רש"י הופך לאחד. מה כתוב? יש את הדין המפורסם של רפונה. מה טוען רפונה? בואו נקרא את הדין של רפונה, קודם כל לאט לאט, ואחר כך ניכנס לרש"י. אוקיי, איך אני מגיע לרפונה? כי יש הלכה שרמי בר חמא, שצריכים ניתוח והפשטה באוכל. מי שאוכל בשר בלי הפשט וניתוח, יש בעיה. אומרת הגמרא, אמר רמי בר אבא, הפשט וניתוח בעולה, והוא הדין לקצבים. מכאן לימדה התורה דרך ארץ שלא יאכל אדם בשר קודם הפשט וניתוח. כן, תזכרו את הגמרא הזאת. צריכים לאכול בצורה שאתה לא רפתן. אני בבית שלי, ניתן במקביל לאכול אחרון. להביא אותו כל אוכל לכולם, ולשתי, ואז כולם אוכלים, אז אני יושב ואוכל. אני רוצה להיות רב טעם, אני ככה נכנס ואוכל ראשון. אז צריכים לחתוך את הבשר, להפשיט את האור, לא ככה לקפוץ לתוך האכילה. שואל אותה גמרא, האם זה רק דרך ארץ? אולי אסור לאכול לפני הפשי וניתוח, כי אתה חייב לבדוק לכל מיני ספקות בשחיטה, האם השחיטה נעשתה כהוגן. ואם כך נפסוק, אז זה נגד רב חונה. כי רב חונה טען שספק בשחיטה, ספק טריפה. כי רב חונה טען שכל ספק בקשר לשחיטה, אני עוזר. כל ספק בקשר לטריפה, אני מתיר. אז אומרת הגמרא, לא, אינה חינמי, אלא רמי בר אבא, אורך ערכא משמע. זה הסיום של הגמרא בדף כ"ה עמוד ב'. שוב פעם, רמי בר אבא אמר שצריכים לבדוק, להפשיט את האור ולחתוך את הבשר לפני שאוכלים. שואלת הגמרא, אם זה רק דרך ארץ, שלמה צריכים להפשיט את האור ולנתח אותו, צריכים לבדוק כל מיני טריפלס. אם צריכים לבדוק כל מיני טריפלס ולא סומכים על חזקה בדיני טריפלס, אז זה נגד רב חונה. זאת אומרת, הגמרא לא, כנראה שזה כמו רב חונה, והוא לא מחייב, הוא רק ממליץ מבחינת דרך ארץ. אוקיי? זה הסטינג, זה הקונטקסט של הגמרא. עכשיו ניכנס לתוך הדין של רב חונה, ואחר כך לרש"י. אמר רב חונה, בהמה בחייה, זה מופיע בחולין דף ט', בחזקת איסור עומדת, עד שיוודע לך במה נשחטה. נשחטה בחזקת היתר עומדת, עד שיוודע לך במה נטרפה. אוקיי? יש איזו אמירה נורמלית, אפשר לזכור אותו. יש פה. בחזקת איסור עומדת. בהמה, בחזקת איסור עומדת עד שנשחטה. נשחטה בחזקת היתר עומדת עד שיבדה לך במה נטרפה. זה דרך פואטית, ונורמלית, כדי לזכור, להגיד שספק שחיטה, ספק בשחיטה לחומרה. אם יש ספק, האם שחטתי נכון או לא שחטתי נכון, אז לא יכול לבדוק, יא בהמה נלקחה. יש פשוט ספק בשחיטה לחומרה. בהמה בחזקת איסור עומדת עד שנשחטה. עד שתוכיח בצורה ודאית שנשחטה. אם יש ספק, הולך לחומרה. אבל ספק לאחר שחיטה, מה הספק לאחר שהוכחת שיש שחיטה, זה בעצם ספק טריפה. לקוף. אוקיי, זה הדרך להבין את רב חונה. ספק בשחיטה אני מכריע לחומרה, ספק בטריפה אני מכריע לקולה. זה מה שהגמרא בחולין אומרת, הגמרא בחולין מדעתה נותנת דוגמה של ספק. מחולין? חבל, אני לא חושבת להביא חולין, 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 יש מישהו חולין. אתה יודע, הגמרא בחולין אומרת, מה זה ספק טריפה? אלא... בא זאב ונטל בני מאיים. הזאב הגיע ונטל את בני מאיים והחזיר את בני מאיים עם חורי שיניים. הוא נשך. אז אני לא יודע אם הוא נשך והוא עשה את החור, או שכבר היו חורים בבני מאיים לפני שהזאב נטל, ואז הבמה התחיפה. יש ספק דחיפה, הזאב נטל את בני מאיים והחזיר אותם מנוקבים, לא ברור אם הבמה הייתה דחיפה או לא הייתה דחיפה, ואז אני מכיר. אחרי שחיטה. הוכחתי שיש שחיטה טובה, אחר כך כן, נגיע לכך, אז אני מכיר. אוקיי, אז קודם כל נדבר שנייה על ההלכה השנייה, כי זה לא רש"י, ואחרי כך נתמקד בהלכה הראשונה. הלכה שנייה, שאחרי שהוכחתי שיש שחיטה, אז אני יכול, אחרי שידעתי ששכחתי ואין כאן ספקות, אז אני יכול להמשיך ולפסוק על כל ספק שיוולד, אני יכול לפסוק לכולה. אז זה מה שהר"ן מגדיר, הר"ן בחולין מגדיר חזקה מטעם רוב. מה הכוונה חזקה מטעם רוב? בדרך כלל חזקה בא מכוח ידיעה. בדקתי מקווה בשלישי, אז אני יכול להניח שהמקווה נשארה מלאה עד יום חמישי, עד היום שבדקתי והוא מלא. או חזקת הגוף. רוב הנשים בעולם, נשים בעולם נולדות עם גוף שלם, גוף שלמה, גוף תמימה. מי יש ספק אם הייתה בתולה או לא הייתה בתולה בשעת הקידושין, זה נקרא חזקת הגוף, שאני ממשיך את החזקה מהמציאות הטבעית. כאן החזקה היא נולדה מכוח רוב. למה מתירים את הבהמה? למה אני מתחיל להתיר את הבהמה? וכל ספק שעולה, אני ממשיך להתיר. כי רוב שחיטות קשיות הן, זה אומר את הגמרא בחולין. רוב אנשים ששוחטים הם מומחים, ורוב המומחים הם שוחטים כשר. אז אם אני יודע שהבהמה נשחטה על ידי אדם מומחה, אז על פי רוב אני יכול להתיר את הבהמה, וכל ספק שיבולד בהמשך, אחרי שאני בודק את הבני מעיים, אז אני יכול להתיר מכוח חזקת היתר. אז זה כדי שתדעו, יש מה שנקרא חזקה מכוח רוב, כשנקודת אפס, כל חזקה זקוקה לנקודת אפס, ground zero. כל חזקה אתה ממשיך ומותח את המעמד מנקודה אפס. בדרך כלל נקודה אפס זה משהו דאטה, זה אמפירי. אני בדקתי את המקווה, אישה נולדה עם גוף שלם. כאן אני מתחיל את החזקה, נקודת אפס של החזקה, זה הכרעה הלכתית של רוב. זה חידוש, אבל כנראה כך מסביר רפורמה. שבשעה שאדם שחט, מכיוון שרוב השחיטות כשרות, אני מתיר את השחיטה, אם אני מתיר את השחיטה, אני ממשיך להתיר את הבשר גם אם יעלה ספק טריפה. זה מה שהר"ן טוען בחולין דף י"א, שני דפים אחרי דף ט. אוקיי, אז זה לגבי הדין השני של רב חונה. אחרי שחיטה, כל ספק שיבולד, אני מתיר. כמובן, אנחנו מאוד מאוד מעוניינים בחלק הראשון של רב חונה. שאם יש ספק בשחיטה עצמה, אז אני אומר, הבהמה הזאת היא נבלה. ואני אוסר את הבהמה, מכוח חזקה. איזה חזקה יש? אז רש"י כאן טוען, רש"י מפורסמת, להפוקי מדרפונה, דאמר בהמה בחיה בחזקת איסור, השורה הראשונה, עבר מן החי עומדת. הבהמה עומדת באיסור עבר מן החי, ואם יש ספק בשחיטה, אז אני מכריע שהשחיטה פסולה והבהמה הופכת להיות נבלה. זה החידוש של רש"י. אוקיי, אז אני עכשיו מוחק את החלק השני. אנחנו מתמקדים בחלק הראשון של התמונה. כשיש ספק בשחיטה, אז אני מחמיר. הבהמה הייתה באיסור עבר מן החי. אסור. עכשיו יש ספק מעשה שחיטה, האם זה נעשה או לא נעשה, ספק מעשה שחיטה. אחר כך אני רוצה לדעת מה מעמד הבהמה, אז אני אומר, ממשיך להגיד שהוא אסור, למרות שעכשיו האיסור הופך להיות איסור נבלה. זה המנגנון, זה הפסק. אני ממשיך את החזקה, הבהמה ב-T0 הייתה בחזקת איסור, עבר מן החי. עכשיו יש שאלה מה קרה ב-T1. וזה ישפיע על הממד ב-T2. אז אני אומר, מכיוון שהבהמה הייתה אסורה, אני אמשיך את האיסור ואני
מה זה בספק שחיטה?
הוא נשחט כראוי, כל הסימנים, איך שחטתי, גררתי, כל מיני ספקות הקשורות לשחיטה. לא בטריפה, במעשה השחיטה. אז אני ממשיך את האיסור ואני קורא שהבהמה נעשה את נבלה. כך טוען רש"י. תוספות תוהים על רש"י ולא נהירה, תוספות אומר. הוא מביא ראיה טקסטואלית, וכהן אם כן, לא שייך באיסור עבר מן החי, דאיסור עבר מן החי לא שייך אלא מחיים. אנחנו כרגע ב-T2, אנחנו מחליטים האם הבהמה נבלה או לא נבלה, או שחוטה. האיסור עבר מן החי נגמר במיטה, בין אם זאת שחיטה, בין אם זאת נחירה, בין אם זאת מיטה טבעית, אחרי מיטה אין איסור עבר מן החי. מכיוון שכרגע ב-T2 אנחנו לא דנים באיסור עבר מן החי, אנחנו דנים באיסור נבלה, אז אין קשר בין חזקת עבר מן החי לבין ספק נבלה, ספק שחוטה. כך טוענים התוספות נגד רש"י ומקשה על רש"י, ותוספות מעלים חידוש שעוד מעט נבדוק. היום אנחנו נבדוק שלוש גישות לתרץ קושיית רש"י. גישה אחת, חידוש בדין חזקה, גישה שנייה, חידוש בדין עבר מן החי, וגישה שלישית של הרשב"א, חידוש נוסף בדין חזקה. רוב הראשונים והמראים, סליחה, והאחרונים, טוענים שלפי רש"י, לתרץ קושיית התוספות, רש"י סובר מחזיקים מאיסור לאיסור. למשל הרשב"א, הרשב"א בחולין, לא הרשב"א ביבמות, כי הרשב"א ביבמות מגלה מקרה בעיותי, אבל הרשב"א בחולין, ומיהו אינו קשה. דאפשר לומר, דכיוון דמי קרא בחזקת איסור אבן מן החי עומדת, ועכשיו נמי לא נתברר אם נשחטה כהוגן, הרשב"א בחולין, כדאי לקרוא בפנים, נשחטה כהוגן, אז הרי היא מוחזקת מאיסור לאיסור. שהמחלוקת רש"י ותוספות היא, האם יש להחזיק מאיסור לאיסור? האם המושג של חזקה נותנת לך להמשיך מאיסור לאיסור, או רק בתוך אותו איסור? לפי תוספות אין מחזיקים מאיסור לאיסור, אז אף על פי שהבהמה בתי אפס זה אבן מן החי, עכשיו זה כבר T2, שואלים מה קרה בתי אחד, כל הספק הוא ספק נבלה, מה הקשר בין חזקת אבן מן החי לספק נבלה? לפי רש"י, כנראה שאם הייתה זמן קדום של איסור, לא משנה מעמד החפץ ומחזיקים מאיסור לאיסור, רק נתתי לכם עוד דוגמה רק כדי להראות לכם את שבדרך כלל יש דוגמה אחת, קשה לדעת מה המציאות, ברגע שיש יותר דוגמאות, אז יותר מבינים. יש משנה בנזיר, על נזיר שהוא תמי תומת שרץ. תומת שרץ לא מפריע לנזיר. נזיר מותר, לא סתר את הנזירות, הוא הולך למקווה, ככה. כמו כל אדם שנטמע בתומת שרץ. אז הנזיר הזה הלך והוא טמא, והוא טובל במקווה, ויש ספק אם הוא נגע במת שהיה נעוץ בתוך קרקעת המקווה. אז אם יש ספק, יש T0, שהנזיר טמא בגלל שרץ, T1, יש ספק האם הוא נגע במת. T2, אני חייב להכריע האם הוא טמא מת, שזה טמא. אז אני אומר, לפי המשנה, ספק טמא טמא, זה משנה בנזיר נ"ז, ואז כמה מביאים ראיה מהמשנה לשיטת רש"י. גם כאן העברנו חזקה מאיסור לאיסור, כי כאן המציאות היא שונה. כאן אני, הוא היה טמא שרץ, עכשיו אני מחליט שהוא טמא מת, וזה משמעותי לגבי נזיר. אבל מכיוון שב-T0 היה טמא, וגם כאן הוא טמא, אז אני יכול להגיד שהטומאה שלו נמשכה. יש המון המון דרכים לחלק ביניהם.
יש
מחלוקת גדולה בין אשר שמעת את הלבין המריד בנושא. רק רציתי להראות לכם דוגמה נוספת שהיא לא קשורה לי, אבל יש לנו בעיה. לא יודע איזה דוגמה נוספת. שכאן במציאות יש הבדל, בוא נניח שיש הבדל, אבל בהלכה אין הבדל, כי הוא טמא. אפשר לשנות את שני הגדולים. גם במציאות אין הבדל, גם בהלכה יש הבדל, אבל בוא נניח שזה דבר מקביל. אוקיי. אז לפי רש"י, שנייה, מחזיקים מאיסור לאיסור, היה אבן מן החי, עכשיו אני מכריע שהוא נבלה, שהשחיטה נכשלת. לפי תוספות, אין מחזיקים מאיסור לאיסור. רוב ראשון תלמידים, אין מחזיקים, יש איזה גילוי ברש"י שמחזיקים. אוקיי, יונתן, שאלה.
לא, יש פשוט, כאילו, קראת את זה גם בסדר, יש נראה לי הבדל בין המקרה של הטמא של הנזיר לבין הבהמה.
אז תשכח, תשכח מנזיר. ניסית לראות לכם, אני לא רוצה להיכנס לתוך את זה, יש פונטה גדולה בגמרא שם. מי שרוצה לעסוק בנזיר, אני אתן לכם הרבה מקומה, זו סוגיה מאוד מאוד שמנה.
כאילו בקשר פשוט לבהמה, הבהמה כשאנחנו מדברים עליה, הדיון הוא יותר בקטע של האם אנחנו מניחים שבעצם, כאילו, כשיש לי ספק בשחיטה, אז יש פה ספק במציאות, האם בכלל נשחיטה, והאם בכלל נחשבת בהמה חיה או בהמה שחוטה. בנזיר זה כבר, אז הרב אמר שלא יתעסק בזה, אבל כאילו הנזיר כאילו זה עניין של מעבר איסורים, בבהמה זה לא מעבר איסורים. זה מעבר סיטואציה, הסיטואציה נשארה כמו שהייתה קודם.
יש לי מה להגיד, אבל אני לא רוצה לסחוב את, לתוך, לסחף בתוך המקווה הזאת. אוקיי, אז בואו נתמקד בשאלתי. מה המחלוקת כאן? מה השאלה פה בין תוספות לבין רש"י? למה אין מחזיקים מאיסור לאיסור? למה כן מחזיקים מאיסור? מה המחלוקת כאן? איך זה נוגע להלכות חזקה? האם חזקה זה? אז מחזיקים מאיסור לאיסור, או שחזקה זה ואין, לא מחזיקים איסור לאיסור. מה השאלה פה? יש כאן שאלה יסודית, מרכזית, עקרונית. לו הייתי מלמד הלכות חזקה, אפילו הייתי פותח במחלוקת הזאת. זה פתיח, זה שיר פתיחה. זה נושא מאוד 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 יסודי וחזקה. מה נפקים? מה השאלה פה? האם חזקה באה ל... או שחזקה באה ל... נפקים מן האם מחזיקים איסור לאיסור. מה השאלה פה? אז בואו ניתן לרבי ימטוף הלפרן, לעזור לנו, מי זה רבי ימטוף הלפרן? הוא רבי אלשטוק הרב, הוא נכתב ספר עונג ימטוף אחרי מותו, אמצע המאה ה-19, ספר שוב, אחד מהספרים הבסיסיים בפוסט בריסקאי, הוא פרי בריסקאי כי הוא חי בתקופת רב חיים, אבל יש הרבה גדרים מאוד בריסקאיים. 1879 הוא מת. הדבר הכי מעניין פה אולי מבחינת הוא כיהן כרב בביאלשטוק ל-20 שנה עד מותו, אבל לפני שהוא כיהן כרב בביאלשטוק הוא היה רב במז'ריץ. הוא במז'ריץ טל ממש על החזית מול החסידים. אז הוא היה מאוד תקיף נגד החסידים והוא אסר לשתות יינם. אסור לשתות את היין שהנחרי שפך וגם אסור להתחתן איתם. אז מה קרה לרב במז'ריץ שגזר נגד החסידים? מדיחים אותו, חזרו אותך. אז הוא עבר לביאלשטוק. ושם לא היו כנראה בעיות עם החסידים. אז במז'ריץ הוא גזר, אסור לשתות, כי אני אשם. אני ככה, אני חושב, אני חושב שפעם שמעתי מפוסק מאוד מאוד מקובל, שאסור לשתות את היין של אותם משוגעים. אנשים טועים, סאטמר הם מאוד מאוד אנטי ציונים, אבל הם אף פעם לא היו יושבים יחד עם חמאס ועם ג'יהאד. זה אנשים ממש, איזה קומץ של 15-20 אנשים משוגעים, חצי מהם גרים במנצ'סטר, אנשים פשוט מטורפים משוגעים, שהולכים יחד עם ערפאת ועם חמאס, ממש רודפים, רודפים עם ישראל. ומישהו אמר שאסור לשתות את היין שלהם, אסור לאכול את השחיטה שלהם, כי ממש הפכו, פסקו להיות יהודים. אז שוב פעם, שאף אחד לא יחשוב שזה סאטמר. סאטמר הם מאוד מאוד תקיפים, אבל לא יהיו בכלל בראש שלהם לעמוד עם אויבינו חס וחלילה. זה ממש אנשים שצריכים לשלוח אותם לסאטמר. אוקיי, אז הוא קסר, זה גם כן מי שלומד עולות עכשיו, אני יודע שהקול הגבוה לומד עולות. אז בעולות אין ראשונים. אז אחד מהרבנים החסידים בתקופתו, אחד מרזינה, שהם מאוד תלמיד חכם, שמעתם פעם על הספר סדרי אוהלות, סדרי טהרות? ראית פעם את הספר? תסתכל, לומדים אצל לידי, יהודה רוזנברג וסימון, לומדים שם, הוא, מה שהוא עשה, הוא על מסכת כלים ועל מסכת אוהלות, הוא ליקט את כל המאמרים על אוהלות וכלים, מכל הש"ס, מכל התוספתות, מכל הספרה, והוא הכניס אותם כגמרה מסודרת למשניות. אז הוא מביא את המשנה בכלים, ואחר כך הוא מביא את הגמרא, אין גמרא על כלים, אבל הוא אסף את כל הגמרות בכל השעה שעוסקים על אותה משנה, ואפשר ללמוד גמרא על משנה בכלים. אפשר ללמוד גמרא על המשנה באוהלות. והוא לא רק כתב את הגמרות, הוא גם כתב רש"י ותוספות. רש"י זה הפירוש שלו, הוא בעצם מביא את הרש"י בכל הגמרות, הוא מצטט גמרא בבבא בסרא, הוא מביא את הרש"י, הוא מצטט גמרא בסוכה, מביא את רש"י, אבל חלק התוספות זה חידושים של הספר, יפה מאוד, מאוד מאוד יפה. אבל הספר הזה נכתב באמצע המאה ה-19, סוף המאה ה-19, שהיו שתי תופעות, קודם כל תופעת זיופים, הרבה זיופים, מצאו איזה שיטים מקובצת על פסחים, וישלמים מזויף, זה מכיוון ש... התחילו להפיץ ספרים, אז היו הרבה הרבה זיופים. ובנוסף לכך, הרבה ביקורת על התלמוד מהקונסרבטיבים והרפורמים. אז הייתה הרבה הרבה התנגדות להדפסת הספר הזה. אז זאת הסיבה שבספרו הוא מביא כמעט איזה 20 הסכמות. זה הספר עם הכי הרבה הסכמות בכל הספרים שאני מכיר. בדרך כלל יש 3, 4, 5, הוא כותב 20 הסכמות.
ספר שאני רושם למטה שזה לא גמרא.
נכון, ועל כל דף הודפס, ליקוט מתלמוד בבלי וישלמי, כלומר על כל דף למעלה ולמטה, ליקוט מתוך. אז ימטוף הלפרן, שהוא כתב את הספר עונג ימטוף, מאוד 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 התנגד להדפסת הספר הזה, ולעוד ספר התנגד דקדוקי סופרים. הוא לא רצה שאנשים יתחילו לבקר את התלמוד. אז זה שני דברים מעניינים על חייו. אז בספר עונג ימטוף, הוא שואל, הוא פונה על גמרא בבבא בסרא, מחלוקת רבי חנינא ורבי חיסדא, זאת הסיבה שרציתי רק שתדעו למה הוא מתייחס, אני צמצמתי את דבריו. הוא שואל שאלה זאת. כשאני ממשיך חזקה, האם חזקה זה הכרעה? אני משתמש במילים שלי, אבל זה פחות או יותר מילים מדויקות, או שאני רואה חזקה כהנהגה. האם אני אומר בחזקה שמכיוון שחשבנו שהחפץ הוא X ו-Y, אז נמשיך להתייחס לחפץ כ-X ו-Y, או שזה הנהגה פסיקתית. מכיוון שפסקנו X, נמשיך לפסוק X. למשל, אדם הזה היה תמא. ספק תבל, ספק לא תבל. האם חזקה אומרת, נמשיך לחשוב שאדם תמא, זה עניין של הכרעת הממד של אדם, או שהחזקה היא, שנמשיך לפסוק שכל דבר שאדם נוגע בו יהיה תמא. זה עניין של פסק ושל דיינים, לא עניין של בירור ממד חפצים. האם זה הכרעת ממד החפצים, או בעולם התורה, בספרים, התנהגות או הכרעה? אתה מכריע את הממד של החפץ, או שאתה ממשיך להתנהג, ממשיך לפסוק ככה, כי אין לך. זה כל כך, כל כך, סך הכל חזקה, זה כל כך חלש, כי העולם משתנה. אתה לא יכול לבין רוב, זה מאוד הגיוני. כרוב זה מאוד הגיוני. חזקה, העולם נמצא תמיד בשינוי. הדבר הקבוע היחיד שהעולם תמיד משתנה. אז אתה אומר שמכיוון שהמקווה, באמת אתה חושב שהמקווה עדיין הוא ככה, אלא שאני אומר, כל דבר שנפל במקווה, נפל במקווה המלאה. מכיוון שכל דבר שטבל במקווה ביום שני, היינו פוסקים שהוא טהור, אז גם מי שטבל במקווה ביום רביעי, נמשיך להגיד, אני לא יודע אם המקווה כשר, לא כשר, מלא, לא מלא, נפסוק ככה עד שתשנה לי את הפסק, עד שתפקיע את הפסק. זה עניין של איזה, הייתי אומר, עצלנות, אלא קביעה פסיקתית. אני פסקתי ככה, אני ממשיך לפסוק ככה עד שיש אינפורמציה חדשה. או שזה תלוי בחפץ. טוען עוד הגלטף, זה בדיוק מחלוקת רש"י ותוספות. תסתכל בלוח, זו הסיבה שכתבתי בלוח. אם אני מתייחס לממד החפץ, אז ב-T0 הגדרתי את החפץ כאיבר מן החיים. זה לא יעזור לי עכשיו כשאני שואל אם החפץ הוא נבלה. אז אני מגיע לאין מחזיקים מאיסור לאיסור, וזאת הגישה של התוספות. אבל אם חזקה אומרת לי, תשכח מהעובדות, forget the fact, אל תתייחס לדבר, אין לנו רוב, אין לנו עדים. אני אומר, אם פסקת שהוא אסור, תמשיך לפסוק שהוא אסור, אז גם ב-TFS פסקתי שהוא אסור. אז עכשיו יש ספק, אני ממשיך להגיד שאסור לאכול את הבהמה. עכשיו כמובן אני עושה את הבהמה מסיבות אחרות, ואז מחזיקים מאיסור לאיסור, רש"י. זאת אומרת, האם חזקה, כאן המילים החשובות, האם חזקת איסור, חזקת איסור, זה הכרעת ממד, או מה שקוראים התנהגות, אני מוסיף, פסיקתית.
וזה...
ניתן לזה לפעום בתוכנו, כן, נראה את העונג. גם תפעום, העניין אתם מחזיקים מאיסור לאיסור, נמי החיהו. זה לרב חיסדא, לרב חיסדא ברבא בסרא, לסבר דכוחו של חזקה הוא לאמת העניין, שמפני חזקתו מתברר לנו עצם הספק. נגיע לכך, נחדד גם עם מה שטוען. אם כן, זה שייך לומר, זה דווקא איך אדנו מסתפקים שם עדיין נמשך בדבר שאנו דנים עליו, האיסור שיהיה עליו עד עכשיו. אבל להחזיק מאיסור לאיסור, כמו בהמה שנולדה לה ספק שיפוט, איסור ומן החי, ודאי חלף הלך לו, איך נוכל להעמידו על חזקת איסור? זאת אומרת, אני לא יכול להחזיק מאוויר מן החי לשאר דברים. אבל לרב חנינא, שוב פעם רב חנינא ורבסנא, תסבר שאנו מעמידים כל דבר חזקתו, אף שאין החזקה מבררת עניין, כמו בשני כדאידם, החינם אפשר לומר, כיוון שהבהמה הייתה אצלנו בחזקת איסור ומן החי, ולא יצאת מאיסורת שנולד לה ספק טריפות, אם נדבר על ספק טריפות, נגיע לכך, הרי באיסור הראשון, ואף שאין כוח חזקה לברר לנו שהיא ספק טריפה, איבר מן החי תרמי למינים מכל מקום, הניח חזקה, להעמיד כל דבר, שורה האחרונה, זו השורה החשובה, כל דבר באיסורו, או כל דבר בהתרו, אף שאין החזקה ממית עצם העניין. זה משהו מאוד מאוד יסודי. האם חזקה היא בקשר לחפץ, או חזקה היא בקשר לפסק. האם חזקה זה הכרעה הכרת מעמד, הכרת סטטוס, או חסקה היא המשך הפסק. פסקנו ככה, נמשיך לפסול ככה. וזה כמובן, זה מושך לשני הכיוונים, לפעמים החסקה פסיקתית יותר חסקה, לפעמים החסקה מעמד יותר חסקה. כאן, אם אני פוסק, אז אני יכול, פסקנו שבימה אסורה, נמשיך לפסוק שבימה אסורה, וזה מה שרשי טוען, ואז לפי רשי, אם יש ספק שחיטה, למרות שעכשיו אנחנו דנים על שאלה הלכתית אחרת, פסקנו שבימה זאת אסורה, נמשיך לפסוק ככה, תוספות לא מקבלים, ותוספות יגידו פשט אחר, שעוד מעט נראה מה שתוספות אומרים. אוקיי, ברש בוא נגיע לאולי חידוד. אז זאת הבנה ראשונה, ככה מבינים רשי, לפחות ככה מבין הרשב"א בחולין, את דברי רשי מחזיקים לאיסור לאיסור, תעשו חוקים, מבחינת הסבר הדבר, ציטטנו בשני העונים. גישה שנייה בהסבר רשי, לא ברור מרשי. למה רשי אומר שמכיוון שהבימה הייתה עבר מנחי, עכשיו אני אומר שהיא נבלה. הרי עבר מנחי ונבלה הם איסורים שונים, מעמדים שונים. אז מה התירוץ השני לפי רשי? לא שאפשר להביא חזקה מאיסור אחד לאיסור שני, אלא שהם בעצם יפה, עבר מן החי ונבלה הם אותו איסור. אני שולל את ההנחה הבסיסית. אתה הנחת בסיסי שעבר מן החי שונה מנבלה, אולי עבר מן החי זה אותו איסור של נבלה. שלפי הפשטות היא לא ככה. לפי הפשטות יש עברת שרביט, שעבר מן החי הוא איסור בחיי המימה. ברגע שהבימה מת, עבר מן החי הלך לעולמו, בלי קשר איך שחדתי. אם שחדתי נכון, אז אין בעיה. אין כבר עבר מן החי, אבל אני יכול לאכול. אם נכשלתי בשחיטה, אז נולד איסור חדש, שאין לו שום קשר עם עבר מן החי. איך קוראים לאיסור הזה? נבלה. ואז, מי שרוצה להכריע ספק נבלה על פי חזקת עבר מן החי, זה יתפס כמחזיקים מאיסור לאיסור. תשובה שנייה לרשי היא שאיסור עבר מן החי הוא לא שונה, או במילים אחרות, נבלה היא המשך איסור עבר מן החי. שזה בעצם משפיע על מה? אם אני אומר שנבלה זה המשך איסור עבר מן החי, יש לזה השלכות גדולות על מה? על הבנת הדין של... על מה זה משפיע? תחשוב קצת. אם נבלה היא המשך עבר מן החי, אז זה בעצם משנה לי איך אני מסתכל על... שחיטה.
כאילו, מה היא עושה שם בדיוק?
כן. מה אתה חושב, שחיטה? האם שחיטה נחשבת מתיר? אני יודע שבהיעדר שחיטה כשרה, אז נוצרה איסור, נוצר איסור. אם לא שחטתי, אז יש נבלה. אני חושב שהאיסור הזה בא מיין, משום מקום, כן? לא היה איסור לפני כן, השחיטה לא צריך להתיר. אם פישלתי בשחיטה, זה כמו שנגעתי במשהו, תימאתי משהו. אז באדם שפישל בשחיטה, הוא הנחית איסור על הבשר. או שאיסור נבעה. כן, איסור נבעה נובע מפעולה לא נכונה. תוספות לא סוברים ככה. תוספות סוברים ששחיטה זה מתיר. כי לפי התוספות, למה לפי רפונה אני פוסק לחומר בספק שחיטה? אז כאן נגיע לתוספות, כי זה חשוב. תוספות אומרים, לכן נראה לי, דחזקת איסור, מה חזקת איסור שמחמיר ואומר שהבהמה בספק שחיטה אסורה? רצה למה בחזקת שלא נשחטה עד שיוודה? ומשום איסור שאינה זבוכה, רחמנה אמר, תזבח ויאכלת, שחוט ויאכול. מה ההיגיון של התוספות? אם התורה מחייבת שחיטה, זה בתורת מתיר. כל פעולה שהתורה מחייבת אותך לעשות כדי לאכול, היא חייבת להיות מתיר. ואם שחיטה היא מתיר, תשלימו את המשפט, כנראה ש... אם שחיטה זה סוג של מתיר, אז כנראה ש... תוספות, שיש איסור לפני שחיטה. איזה איסור יש לפני שחיטה? איסור חדש של אינו זבוח. כל בהמה שמסתובבת ברחוב, יש עליה שני איסורים. אתה רואה את הבהמה הזאת, הפרה הזאת? הפרה הזאת היא נמצאת תחת שני איסורים. קודם כל, עבר מן החי, שזה בלי קשר, זה סתם איסור. והאיסור הזה יפוג במיטתו. V'yesh al beima zot yisur nosaf. Ma yisur nosaf? Lo tishachot. Lo ketuv b'shem makom. Ein shum pasuk b'Torah sheomer shebeima lo tishachot asur. HaTorah kotevet sheta chayav l'shchot. Aval lefi ha'pasuk, eich ha'Torah mitzavah otcha l'shchot im ein yisur al beima lefnei shechita. זה ההיגיון של התוספות. אי אפשר שהתורה תחייב אותך לשחוט אם אין איסור שהשחיטה מתיר. כי השחיטה בעיקרה היא מתיר. אם השחיטה היא מתיר, אז על כורחנו יש איסור. איסור שלא ידענו עליו. זה איסור שאני מדייג מהפסוק. כל בהמה שמסתובבת ברחוב, יש עליה שני איסורים. איסור בעבר מן החי, שהוא לא קשור, הוא רק נמצא. ואיסור אינו שחוט. איך אני מתיר את האיסור אינו שחוט? שחיטה. כך טוענים את הסוד, כי אני חייב לראות שחיטה כמתיר. הפשטות היא, אם אני לא מסכים עם התוספות, ויש תוספות בשבועות שחולק, הרצפה חולק, פשטות היא ששחיטה היא לא מתיר. אבן מן החי לא זקוק למתיר, כי ברגע שהבהמה מת, אין אבן מן החי. ושחיטה זה מצווה שאני עושה. אם בטעות השחיטה שלי נכשלה, אז נוצרה איסור נבלה, בהיעדר שחיטה כשרה. אבל זה לא שהשחיטה מתירה איסור קיים, כי לא היה איסור קיים.
ובאמת, בלי שחיטה...
זה משמש כמתיר, כי אם אני לא שוחט, שוחט לא נכון, אז הנבלה תיווצר.
אבל לא ממש
מתירה
איסור
נבלה. אבל האיסור נבלה לא הייתה, כי נבלה זה רק בהמה מתה.
מונעת מאיסור נבלה לחול, לא משנה.
כן, מונע, נכון. זה מתיר בכך שהוא מונע איסור. ויש סוג חדש של מתיר. כי בדרך כלל דבר מתיר טבל, אז הפרשה מתיר. נטילת ידיים מתיר. מקווה מתיר. כאן יש סוג חדש של מתיר. שאני מונע את האיסור מלחול. יש איסור נבלה שאמור לחול בחפץ, אם אני נכשל בשחיטה. השחיטה כשרה מונע. כך הייתי אומר לפי הפשטות. במי שלא מספיק. יש תוספות, תוספות טוענים שיש תמיד איסור של שחיטה מתיר, יש איסור של אינה זבוח. הייתי אומר שמה זה שחיטה? מונע איסור מלחול. ואז צריכים לבדוק אם יש דברים דומים בשס, שפעולות שהן לא מתירות, אלא מונעים מצבים מלחול.
אז כך רש"י יראה את זה?
רש"י ומוריץ ומי שעולה כאן תוספות. אבל עכשיו אנחנו אומרים פירוש אחר ברש"י. שלפי רש"י, יש איסור נבלה טרומי בבהמה. איך קוראים לאיסור נבלה טרומי בבהמה? ואז שוב פעם, השחיטה הופך להיות מתיר קלאסי. כי השחיטה מתירה עבר מן החי, ועם השחיטה, יש שתי דרכים להתיר עבר מן החי. יש דרך להתיר עבר מן החי לגמרי, שחיטה, ויש דרך להחליש עבר מן החי. איך אתה מחליש עבר מן החי? שחיטה לא קשרה. ואז האיסור הופך להיות נבלה. זה לא אותו איסור, יש גדרים שונים, למשל נבלה מטמא, עבר מן החי לא מטמא, ויש הבדלים, אבל בעצם זה אותו איסור נחלש, אותו איסור בגלגול אחר. מי ששוחט, לוקח את איסור עבר מן החי והורס אותו לכאן. הנה, לוקח עבר מן החי והורס. מי שנוחר או בהמה מתה, אז עבר מן החי נשאר והופך להיות נבלה. סוג אחר, קצת יותר טמא, קצת פחות טמא.
אבל בהמה שמתה ללא שחיטה ידי היא אסורה.
מטעם נבלה.
נו, אז זאת אומרת, לא שהשחיטה גורמת לנבלה.
כן, לפי ההבנה הזאת, אני אכתוב על הלוח. אוקיי, לפי ההבנה הזאת, זאת אומרת... איפה יש מקום פה? אני מוחק את זה, כן. נשתמש בצד הזה, בהמשך. כן, לפי התוספות. שחיטה. לפי התוספות, מתירה איסור אינו זבוח. זאת אומרת, זה מתיר. לפי השאר הראשונים, למשל, הרצווה, שחיטה אינה מתיר. אין מתיר. יש איסור עבר מן החי, איסור זה ילך ללמוד במיטת הבהמה, אם אני לא שוחט, האיסור יכול, אז השחיטה מונע. ואז אין קשר בין עבר מן החי לבין נבלה. ואיך הרצפה יסביר את הסוגיה שלא נולד. אבל רש"י לפי גישה שנייה. אני אכתוב טבלה של רשי בסוף השיר, שלוש גישות ברשי. אבל רשי, לפי גישה שנייה יתרון, שעבר מן החי שווה נבלה, אז שחיטה מתיר עבר מן החי. איי, גם כשאין שחיטה, אין עבר מן החי, אמת, יש, קוראים לו נבלה. אם באמת רשי סובר ככה, אז קודם כל בסוגיה הזאת הסיבה שמכיוון שב-T0, מה הייתה עבר מן החי, אז אם יש ספק נבלה ב-T2, אז אני אומר, זה המשך, מכיוון שזה לא נחשב מחזיקים מאיסור לאיסור. איסור מן החי זה אותו איסור של נבלה. גם אם אני סובר שחזקה זה בירור מציאות החפץ, מעמד החפץ, החפץ היה עבר מן החי, וכאן אני פוסק שהוא גם עבר מן החי. הווריאציה, הווריאנט הדלתא, הווריאנט הזה של עבר מן החי, לאחר מיתה, קוראים לו נבלה. ואז זה לא חזקה מאיסור לאיסור, החידוש של רשי זה לא חידוש בדין חזקה, החידוש של רשי זה חידוש בדין עבר מן החי. וכמובן זה ישליך על הרבה דינים של עבר מן החי. למשל, לא מתאר שאנשים הגיעו, הר"ן מביא, שאלה מעניינת, אחד מהסיפורים, אגדה בישיבת הר עציון, מחלוקת רב אהרן ליכטנשטיין ורב עמיטל, מי שנמצא באי בודד, מה עדיף לאכול? בשר אדם או בשר בהמה נבלה או בהמה לא כשרה. אז מה אם אני מכניס לספק, מה אם אדם חי? אפילו לפי שיטת רב ליכטנשטיין, רב אהרן ליכטנשטיין, שעדיף לאכול את האדם, כי אדם אין לו איסורים, יש לו איסורי דרבנן, לאכול בשר אדם מת. אבל מה אם ההחלטה היא לאכול אדם חי או לאכול בהמה? אז קודם כל התשובה היא פשוטה. אז אני יכול לאכול אדם חי, כי פיקוח נפש רק דוחה איסורים עבורך. אני לא יכול להרוג אותך מפיקוח נפש. זה חפץ חיים אמר. אני יכול, פיקוח נפש אני איזה גוזר ממך. פיקוח נפש דוחה איסורים אישיים. אז מותר לי לחלל שבת עבור פיקוח נפש. מותר לי לחלל יום כיפור עבור פיקוח נפש. מותר לי לאכול דבר לא קשה. אסור לי להרוג אותך. פיקוח נפש אני לוקח את היד שלך. פיקוח נפש אני גוזר ממך. אז התשובה פשוטה. אבל אם יש איסור עבר מן החי בבשר אדם, מי שאוכל את חברו כמו בסחוטים, מי שלוקח עבר מחברו ואוכל, האם הוא יעבור על עבר מן החי? אז הר"ן בכתובות דף סדה, דף סמך, טוען שאין. למה? מביא בשם הרמב"ן, למה אין? אז אני גם שלחתי לכם פה, אני חושב, כן, לא, לא שלחתי. מה? אני אשלח עכשיו, אני צילמתי בשביל הספקתי לשלוח, כדי שתראו את לשון פה, זה עוד ברור בלשונו. אני אשלח בשם, אבל אני מחקתי כבר, אולי זה נמצא בסיכומים שלי. שנייה. הנה, כן. אני אשלח לכם לינק, מי שרוצה לראות, אני אחת נקרא לה. רמב"ן בכתובות, הר"ן מביא אותו. הכי נמי בשר מהלכי שניים, בשר אדם, נהי דחימס אסור בנה, בשר אדם אסור בנה לאחר מיתה, ניבול המת. אפילו אחי בשר מן החי מותר. למה? דכיוון שאינו טעון שחיטה, לקה משום עבר מן החי. דכיוון שאין מצוות שחיטה באדם, אין גם איסור עבר מן החי. מה הקשר? עבר מן החי זה בשר מן החי. והאיסור הוא עד שעת מיתה, בלי קשר לאיך הדבר מת. מה הקשר בין כן שחיטה, לא שחיטה, לבין איסור עצמאי של עבר מן החי? לאדם אין שחיטה, אבל יש עבר מן החי. אז כנראה שהרמב"ן גם כן הבין שאיסור עבר מן החי זה איסור טרומי של נבלה. בכל שהמערכת של נבלה ושחיטה לא שייכת, כי באדם אין שחיטה בנבלה, אין כל המערכת של שחיטה היוצרת נבלה או שחיטה, אז אם כל המערכת של שחיטה והשתי האוטוציות, שתי האופציות של שחיטה לא קיימת, גם לא תהיה איסור אבן מנחה. Okay, אז מה שאומרים ברשי מאוד מאוד משפיע לא רק על סוגייתנו, אלא גם משפיע על הכאב של אבן מנחה. כן, הלל. רשי בשבת, דף צדיק, טוען שאין איסור עבר מן החי בחגבים. למה? כי גם בחגבים אין שחיטה. רשי, אולי לשיטתו, בביצה, שלמה מחזיקים מעבר מן החי לספק נבלה? כי זה אותו איסור. סימן נוסף שזה אותו איסור, כשאין מצד שחיטה, אז אין עבר מן החי. התורה יוצרת עבר מן החי כאיסור טרומי של האיסור נבלה. עבר מן החי ושחיטה קשורים.
יצא שאתה יוצר איסור יחסית דומה למה שאתה עושה אותו. כאילו לא בעשה, פשוט איסור לא שחיטה.
כן, נכון, אבל זה איסור הרבה יותר.
נכון, זה איסור
גורם.
לא, אבל לא.
מה?
בסוף חושב שזה
בנוסף לאיסור. לא, כן, אבל לפי תל זה עבר מן החי לא קשור, עבר מן החי הוא איסור עצמאי.
כן, אבל יש גם איסור אינו זבוח וגם איסור עבר מן החי.
ברור, 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 כן, ברור. נכון. מי שרוצה לעיין, המקרים היותר נואנסים, היותר ככה עדינים ומופשטיים, יש גמרא בחולין, קוף חף א' עמוד ב'. מה הדין במי ששוחט בהמה, והבהמה עדיין מפרחסת וקופצת? האם יש איסור עבר מן החי? ג'וי. אז יש הרבה דיון בגמרא. הגמרא מגיעה למסקנה שאין איסור עבר מן החי. היה בהמה חי. למה אין איסור עבר מן החי? מה התשובה? כי הבהמה כבר שחוט. בהמה שחוט כהלכתה, למרות שבהמה מסתובבת וקופצת, אבל כל איסור עבר מן החי זה בלי שחיטה, ולא שחטתי, אז האיסור עבר מן החי נמשך בצורת איסור נבלה. ברגע ששחטתי, אז אין בעיה. וכמובן, ג'וי, זה אולי ייצר מצב אירוני שיש הבדל לא, באיסור עבר מן החי של יהודי לבין איסור עבר מן החי של נוכרי. כן? כי זה השלכה נוספת שלו. ברגע שאתה מצמיד עבר מן החי לשחיטה, אז אתה מפריד בין עבר מן החי של נוכרי לבין עבר מן החי של יהודי. עבר מן החי של נוכרי ודאי שזה אוטונומי. עבר מן החי של יהודי, אתה מצמיד לשחיטה, לגוי אין שחיטה. אז לא נגיע למסקנה שבהמה מפרחסת אסורה לגוי ומותר ליהודי. כי אצל יהודי עבר מן החי זה תוצאה של שחיטה, ושחטתי אצל גוי זה עד פשט מיטה. ואז. מה? מה? כן. והנפגמינה הנוספת, אבל זה כבר מסבך, מה הדין בבן פקוע? בן פקוע זה בהמה שנמצאת במאי אימה, אחרי שאימה נשחטה, והוא בן ח', בן ט', אז אם הוא יוצא ומתפשט על הקרקע, צריכים לשחוט אותו מדרבן אמר את הילה מן התורה, אין צורך בשחיטה. אז אם יש עבר מן החי בבן פקוע. אלא שיעקב זה קצת תלוי איך אתה מבין את ההתר של בן פקוע. יש שתי דרכים להבין את ההתר של בן פקוע, הרי יש לך בהמה שהיא חיה והיא לא נשחטה. אז יש שאומרים שהוא בירך אימו, שהשחיטה של האימא תופסת גם על הבן פקוע, אף פי שבדרך כלל הוא בעולה בירך אימו, לגבי שחיטה זה הוא בירך אימו. ואם כך, אז השחיטה של האימא חלה על הבן, ואז אין איסור עבר מן החי אם אתה חושב שעבר מן החי תלוי בשחיטה. יש שטוענים שהיתר של בן פקוע שאין צורך בשחיטה. אם אין צורך בשחיטה, אז שוב פעם יהיה לך איסור עבר מן החי, כי זה לא נחשב כאילו שחטתי. זה קצת נוגע, סליחה, בשאלה איך אני מסתכל על בן פקוע. אוקיי, אז לסיים את הגישה השנייה, כי עוד מעט צריכים לשנות את כל מה שאמרנו, והרשב"א. אז העלינו פה שתי שיטות, שתי גישות ברשב"א. אני מוחק את הצד ההוא. זה כאן בוקס לרשי, איך להבין לרשי. שיטת רשי, איסור עבר מן החי, T0, T2, ספק שחוטה, לפי רשי, מחמירים מטעם עבר מן החי, אישה אחת, מחזיקים מ-10 ל-10, חידש בדין חזק. גישה שנייה, עבר מן החי, דומה ל-10 נבלה. זה לא נחשב. הרשב"א ביבמות מעלה סברה שלישית. והסברה השלישית משנה לנו את כל הגישה לחזקת ישראל. לפי ההבנה הראשונה שאני עליתי, הרבה מעלים, הרשב"א בחולין גם מעלה, אז רש"י יוצא שתמיד מחזיקים מאיסור לאיסור, גם בנזיר, גם בכל מקום אפשר להעביר חזקה מאיסור לאיסור. אם כך, יש בעיה בגמרא ביבמות, אוקיי? אז צריכים להבין מה קורה ביבמות, אוקיי? אז אני אציע לכם דיני יבמות עכשיו. עכשיו יש קופסה של יבמות. אם יש שתי נשים, נשי ראובן, אחת מהנשים היא ערבה לשמעון, בואו נגיד ראובן אח התחתן עם הבת של שמעון, אז אישה הזאת היא ערבה לשמעון, ויש אישה אחרת שהיא צרת ערבה, וזה המשנה הראשונה ביבמות, שצרת ערבה פטורה מייבום. ברגע שראובן מת, אז אין ייבום כלפי הערבה, שמעון לא ייבם את ביתו, כיוון שהוא לא מייבם את ביתו, גם לא מייבם את צרת ביתו. אז צרת ערבה פטורה מייבום. זה המשנה 15 צרות ערבה, משנה ראשונה ביבמות, עמד, כל לומדי דף יומי, גאים שלומדים דף יומי, it's coming. זה בא, יבמות באופק. יבמות בא. מי שחושב שהוא יצא מהר, אל תדאג, עוד כמה חודשים. נעבור פיצה, נעבור צוקה, נעבור ראש השנה, נגיע ליבמות. אוקיי, נראה, נחלק בין האנשים לכפסים. אוקיי, זה הדין של צרת ערבה. אז אומרת המשנה, כאן אני רוצה לעשות הקבלה. אומרת המשנה ביבמות דף למ"ד. מה הדין? מה הדין אם יש לא מבנה, יש את הצרה ויש את הערבה, רואים את זה? יש את הערבה ויש את הצרה. ויש ראובן, כי אפס. והיה איזה ספק גירושין כלפי הערבה. אם הערבה התגרשה, אז זה מחזיר את ה... בוא נעשה כך. עכשיו במצב ההוא, הצרה מותרת לשוק. אין לה איסור ייבום כי צרת ערבה. אחר כך בתי אחד יש ספק גירושין לגבי ערבה. אם יש גירושין אז הצרה הופכת להיות זקוקה ליבום. אם אין גירושין היא נמשכת מותרת לשוק. ספק גירושין ישפיע על הצרה. אם ראובן גירש את ביתו של שמעון, אז האישה האחרת עכשיו עוברת ממותרת לשוק להיות זקוקה ליבום. אם לא הייתה גירושין, אז היא נשארת מותרת לשוק. ואחר כך בתי שתיים ראובן נת. אז מה הדין בתי שלוש? האם היא זקוקה? מה המעמד שלה? זאת אומרת, הגמרא היא מותרת לשוק. אני לוקח את המאמר הזה שהיא מותרת לשוק, אני מביא אותו לכאן, שזה הפעלת חזקה קלאסית. היא הייתה מותרת לשוק בתי אפס, לא יודע מה קורה באמצע. עכשיו אני אומר בתי שלוש, היא ממשיכה להיות מותרת לשוק, היא מתחתנת עם כל מי שרוצה, היא לא זקוקה לזה. אוקיי? זאת הגמרא. כאן אין חידוש, אין חידוש בגמרא. אין כאן שום הפעלה מיוחדת של חזקה. זה חזקה הכי קלאסית. רק אשנה את הצבע פה כדי להחזיר לכם. מותרת לשוק, משיכה להיות מותרת לשוק. אלא שבכאן יש עוד חזקה שנייה שמשחקת. בנוסף לשאלה מותרת לשוק או אסורה לשוק מהראי, מהפריזם של ייבום, מה החזקה השנייה? באש אדיש. באש אדיש אסורה לכל אחד אחר. אז בואו נגיד שגם אחרי שהיא כבר לא אשת אש בתשתיים, שהיא אסורה לשוק והיא זקוקה לייבום, כי אני אמשיך את האיסור אשת אש. איך קוראים את היכולת הזאת לקחת איסור ולהמשיך אותו למרות שהמעמד השתנה? מחזיקים איסור לאיסור, אז יש קושי על רשב. זאת הקושייה של הרשב על רשב. מיפה. אז אם אני נותן את הגישה הזאת, אז רשי אף פעם לא סבר מחזיקים מסור לסור. היא המיוחד שלה, איך אני נלחה בן פעילה. כמובן מי שרוצה ללמוד יבמות, זה אולי בכל זאת איסור. הוא מה הקשר בין איסור ייבום לבין איסור אשת אש. האם האיסור לשוק מכוח ייבום זה חלק. מישהו מכיר איך קוראים לשאלה הזאת במסכת יבמות? זאת שאלת השאלות במסכת יבמות.
איזה שאלה?
האם האיסור, הדין שהאישה זקוקה לייבום, אסורה להתחתן עם השוק? אז אם רחל זקוקה לייבום, היא לא סתם יכולה להתחתן עם נפתלי. מה אופי האיסור הזה? ובן מת. אז אני אומר לרחל, למרות שסתם בעלים שמתים, את יכולה להתחתן, כאן רחל, אסור לך להתחתן עד שאתה מתחתן עם שמן. זקוקה לייבום, דין של ייבום. האם מישהו יכול לנחש מה השאלה פה? האם האיסור של רחל להתחתן עם שאר העולם עד שהיא מטופלת על ידי שמעון, ייבום או חליצה?
או כי מיועדת או כי נשואה כאילו?
תמשיך, תחדד. האם האיסור של אישה זקוקה ליבום זה המשך האיסור אשת אש לרובן או איסור חדש? לפי הרמב"ן, זאת השאלה, יש זיקה או אין זיקה? יש מחלוקת שעולה הרבה, תלמדו את זה בדף רבי, יש זיקה או אין זיקה, הביטוי יש זיקה לפי הרמב"ן הוא שהאיסור האישה לא להשתחרר ובכל זאת להצמד ליבום, זה לא סתם איסור חדש שנוחת. אישה שמת בעלה בלי בנים, אז יש איסור חדש שנוחת. לא, זה המשך איסור אשת אש. בדרך כלל מיתה מתירה אשת אש, כאן מיתה משנה אשת אש. מאיסור אשת אש לאיסור זיקוקה ליבום. אבל בואו נניח שאין קשר, מטרותינו, אין קשר. יש כאן שני איסורים, איסור אשת אש ואיסור זקוקה ליבום. שואל הרשב"א ביבמות, גם קושיית התוספות, תוספות לא נותנים את זה אחר, כי לפי התוספות אין מחזיקים באיסור לאיסור, תוספות אין לו בעיה בכך, יש בעיה בגמר בחולין, הוא מתרץ אותו ביוקימתא. אבל הרשב"א מקשה על רש"י, אם מחזיקים מאיסור אבן מן החי לאיסור נבלה, וממשיכים להגיד שספק נבלה אסור בגלל איסור אבן מן החי, אז גם ספק מותרת לשוק או אסורה לשוק, אנחנו צריכים להחליט שהיא אסורה מכוח איסור אשת אש. הכחול לא האדום. זאת הקושייה של הרשב"א. אוקיי, זה אותו דבר, זה אותו סרט. כן? מעמדים שונים בחפץ, אבל לפי רש"י אני לא מסתכל במעמד, אני מסתכל בפסיקה. אסור או לא אסור, ופסקנו אסור, ממשיכים לספר, למה לא, למה לא. הפסק הוא בגמרא מותר. זה הפסק של הגמרא, זה המסקנה של הגמרא. שואל הרשב"א, למה אני לא אומר אסור? כי היא הייתה אסורה ב-T0, כי בכוח אשת אש, אלא אני לא ממשיך את איסור אשת אש קדימה. אוקיי, הרשב"א טוען משהו אחר. הרשב"א טוען גבי. שתהית בחזקה. אנחנו כל הזמן חושבים, וכאן החידוש הגדול ברשב"א, אז זה חשב בחזקה, שחזקה מתעלמת מפעולות. איך חזקות יעזור לנו להגדיר מה קרה? מקסימום חזקה מתמקדת בממד החפץ. חשבנו שהמקווה מלא, נמשיך לחשוב על מקווה מלא. חשבנו שהחפץ הוא טמא, נמשיך. ואפילו זה אולי לא אפילו חזקה, זה רק פסיקה. פסקנו כך, נמשיך לפסוק כך. אז חשבנו שחזקה אינה מתייחסת לאירועים, מה קרה, מה לא קרה, כי מה חזקה אומרת? הייתה שחיטה, לא הייתה שחיטה. איך חזקה תשפיע לנו לברר אם היה גירושין או לא היה גירושין, אם היה שחיטה או לא היה שחיטה. איך זה יעזור לי? אני מרקה בחפצים. השאלה היא, מעמד החפץ נמשך או הפסק נמשך? זה העונג ימטף. כך מסביר העונג ימטף. טוען הרשב"א שחזקה משפיעה על הספק, ספק האירוע, מה קרה. ואני מסתכל פה, החזקה שהיא עבר מן החי, עוזרת לי, מבררת את השליטה. מכיוון שהבהמה מתחילה במעמד של אסור, אז אני אומר שהשחיטה לא הייתה כשרה, ככה זה חזק עונה, כי מתחיל מנקודת איסור. ואז אם השחיטה לא כשרה, אז אני מגיע לנבלה. החזקה היא לא מתעלמת מהפעולה, כי בסך הכל בשניהם יש פעולה ספקה, האמת, השחיטה לא ספק שחיטה. אז חשבתי כל הזמן שאני אומר, אני לא יודע מה קורה בשחיטה, אבל נמשך את הפסק, נמשך את הממד, כאילו כל האופרציה היא ברובד הזה. אני לא מתייחס לשחיטה, אני רק מתייחס לממד אחרי פצע, הפסיקה. אין לו שבה לא. החזקה של אבן מן החי משפיעה על כן הייתה שחיטה, לא הייתה שחיטה. ואז אצלנו ברש"י, טוען הרשב"א, מבחינת האיסור של אבן מן החי, אנחנו רואים שלא הייתה שחיטה, לא הייתה שחיטה, נגיע לנבלה. ביבמות, מה הספק? הספק הוא לא על המיטה. זה כל ההבדל שם. אצלנו יש רק פעולה אחת, שחיטה. הייתה שחיטה, לא הייתה שחיטה. כאן יש שתי פעולות. ראית אותי, שתיים, שלוש. יש פה מיטה, הלידת הספק הוא בשעת מיטה, אבל האירוע המוטל בספק זה לא המיטה, יודעים שהבעל מת. הספק הוא לא סביב המיטה, הספק הוא סביב הגירושין. היה לא הגירושין. אם היה גירושין, אז היא חייבת ביבום. לא היה גירושין, היא נשארת מותרת. אז מכיוון שהיא מתחילה כאשת איש, אז אני מכריע, מה אני מכריע? החזקה לא מתייחסת לאישה, היא מתייחסת לפעולה שמוטלת בספק. אז אם הייתה אשת איש, מה הכרעה לגירושין?
לא
היה גירושין. כי אשת איש. אם לא היו גירושין, מה המעמד שלו לגבי איבום? מותר לשוק, כי לא היה גירושין. זה החידוש של הרשב"א. חשבתי כל הזמן שהחזקה מתעלמת מהפעולה, כי איך החזקה מבררת לנו מה היה? חזקה תמיד מתייחסת למאמר החפץ, למסורה הפסיקתית שלנו, נמשיך לפסוק ככה. ואז השאלה היא שאלה קשה. אם אני ממשיך לפסוק אבן מן החי, אני ממשיך לפסוק אסור, אז גם שם התחלנו לפסוק שיהיה אסור, אז גם עכשיו נמשיך לפסוק ב... באינקרנשן, בגלגול הנוכחי, שהיא אסור. טוען המשבא, לא, אגב, היא לא מתייחסת למאמר החפץ ולא לתחילת הפסיקה. חזקה אומרת לנו, נתרגם, כאן הביטוי שלי, נתרגם את המציאות בצורה שמרנית הלכתית. נתרגם מציאות כדי לשמור על הממד. נעשה פיקציה, כי בעצם אין כאן היגיון. איך זה שהתחילה כאשת איש עוזרת לי להכריע כן היה ספק קידושין, לא היה ספק קידושין? איך זה שהבהמה היא עבר מן החי עוזרת לי להחליט כן הייתה שחיטה טובה או לא? כל הכוח של חזקה שהיא מתנתקת מהמציאות, היא מתמקדת, החפץ הזה הוא עבר מן החי, נמשיך להגיד שהוא עבר מן החי, החפץ הזה הוא אסור, נמשיך להגיד שהוא אסור. החידוש של הרשב"א היא שחזקה משפיעה על המציאות. התורה נותנת לנו כוח לייצר נרטיב שתשמור על המצב, מצב הלכתי, מצב החפץ. אבל אז אני מתייחס לפעולות, מה קרה בשטח. וביבמות אני אומר, הנה, התחלנו מצב שיאסור לעולם, נתרגם את הסף הגרשן שלא היה גרשן, לשמור על המצב הזה שיאסור לעולם, ותראות איזה, לא היה גרשן, בשעת מיטה זה יעזור לה. אם לא היה גרשן בתי אחד, אז בתי שתיים זה יעזור לה. נגיד שלא היה גרשן, וזה יתגלגל למצב שהיא מותרת. אז זה אירוניה ששמירת החזקה יביא לשינוי. כי החזקה לא משפיעה על החפץ, החזקה משפיעה על הפעולה. וכאן הפעולה בגלגול של מיטה תביא למצב שהיא עוברת מאיסור להיתר. זה מאוד אירונית. אבל המוקד של החזקה היא פעולות. חזקה אומרת, הייתה תפילה, לא הייתה תפילה. לא על המקווה ולא על הפסק, אלא על הפעולה. מי שרוצה, עכשיו פעם. מה זה חזקה? עכשיו יש לנו שתי אופציות. האם חזקה מבררת את המציאות? כמובן, כשאני אומר מבררת, זה לא לפי היגיון, לפי הפיקציה היחתית שאני אומר, זה לא רק בוגרוב, זה לא כמו אחוזים. אבל זה בכל זאת, אני מברר מציאות. או שזה רק עניין של אין קשר למציאות. אם אין קשר למציאות, האם זה קביעת סטטוס של החפץ? או הרגע פסיקתית. אז חשבנו ששיטת רש"י היא שזה הרגע פסיקתית, ואני אומר, פסק נהיה במלאכה, אני ממשיך לפסול אסור אסור, ונתעלם מהסטטוס. הרשב"א טוען לא. איך רש"י מצליח להפוך את הבהמה לאסור? כי העבר מן החי משפיע על השחיטה. אני מתרגם את השחיטה כדי לשמוע על הסטטוס של איסור. ברגע שהחלטתי שהשחיטה לא הייתה טובה, אז היא מגיעה להשלכה של נבלה. כאן מכיוון שזה multi-variable equation, יש כאן משוואה של שני גורמים. אז ברגע שאני משפיע על הגירושין מכוח חזקת דה שדה, שאני אומר שאין גירושין, או אין גירושין, אז היא עדיין נשארת צרת ערווה. אם היא נשארת צרת ערווה, אז אחרי מיטה היא תהיה מותרת. רק לקרוא את זה. רק נראה את הרשב"א. אני מסכים איתך עוד שנייה. זו הנקודת החולשה ברשב"א. הרשב"א טוען כאן אוקיי? לשון אחר. יש לי עוד ממש ממש ביטוי אחד אני חייב להכניס ונסיים. הרשב"א טוען לשון אחר נראה לי לפרש, הרשב"א ביבמות. תאטם גבי בהימה, כל שלא מתה או שמתה ממילא או שלא נשחטה הלכתה אסירה עד שיתחדש בעניין המכשירה. הלכך, כאן הביטוי החשוב, כיוון שאתה בא להתירה ולומר דנעשה במעשה שהכשירה עליך הראיה. אתה חייב להוכיח שהמעשה לעקור את החזקה קרה. אתה שומע כאן את הצליל? החזקה מחייב אותך להוכיח שהייתה מעשה. אם אתה לא יכול להוכיח שהייתה שחיטה, אז נניח שהשחיטה הייתה פסולה. כאן יש התייחסות לשחיטה. זה הפאפל למדוס ברשב"א. שאני מתייחס לא למעמד החפץ ולא לפסיקה, אלא להיה שחיטה, לא היה שחיטה, מכיוון שאני מתחיל עם איזו הנחה שאסור, אז אני חייב להוכיח שהייתה שחיטה. ותקווה סהחה, זה אותו דבר כאן, אתה רואה היגיון עם תוצאה אחרת. כיוון שזו מתחילתה הצרת לרווה, ואילו מת בעל ממי להוט שזו לשוק, הרי מת וכבר, כשאתה בא לאסור, אתה רוצה לאסור אותה לשוק, ולחייב אותה ייבום, ולומר דנעשה במעשה, אתה רוצה להגיד שהיה גרשן שעלול להשפיע ולעשות אותה, אם לא היה גרשן, היא מותרת, היה גרשן, היא עשה אותה, אתה רוצה להגיד שיש גרשן, הלך להביא ראיה שיש גרשן, ואין לך ראיה, אז זה מניח שלא הייתה גרשן. זה החידוש הגדול, הגדול, הגדול ברשב"א. שהחזקה אומרת לי לתרגם את המציאות. ובשניהם אני מתרגם את המציאות לפי החזקה. שם אני מתרגם את המציאות שלו הייתה שחיטה כדי לשמור יעקב על חזקת אבי מנחי, זה הנקודה החושה של רשב"א. ושם אני מתרגם את המציאות לפי חזקת אשת איש שלו הייתה גרשן, שבסופו של דבר מביא אותי לידי היתר לשוק. אוקיי, זה הרשב"א, וזה דרך אחרת לפי רש"י. יש הבדל בין הרשב"א בחולין לבין הרשב"א ביבמות. הרשב"א בחולין אומר סתם מחזיקים מסור לישראל. הרשב"א ביבמות מכוח הקושייה של יבמות, הוא שונה, משנה את החזקה. אוקיי, אז בואו אני רוצה לסיים עם רש"י, ומרץ השם אני רוצה לתת לכם רק נפקא מינה אחת, שזה נפקא מאוד מאוד חשובה, גם יסודית, גם למדנית, אז אני... אני אשנה קצת את הטבלה עכשיו, כדי שתבינו את זה קצת מזווית אחרת, לא כל כך נורא, אבל רק שתבינו. אוקיי. שיטת רש"י. איסור איבר מן החי קובע חומרה בספק נבל. לפי התוספות זה איסור אינו זבוח. חזקת איסור אינו זבוח מחמיר בספק נבלה. לפי רש"י, זה איסור איבר מן החי, חזקת איסור איבר מן החי מחמיר בספק נבלה. איך להבין רש"י? אז גישה אחת ברש"י, אני עכשיו משנה את כל הטבלה, אני עושה רוטציה כדי שתבינו. איבר מן החי דומה לנבלה. זה אותו איסור. אבן מן החי, נבלה, אותו איסור, זה חזקה קלאסית. עם כל ההשלכות של אבן מן החי ושחיטה, המון לא מדסבור, אבל המון המון נקודות. או מחזיקים מאיסור לאיסור. עבר מן החי אינו שווה לנבלה, ובכל זאת אפשר לייצר פעול חזקה. אוקיי? נגיע לשתי הבנות עכשיו במחזיקים איסור לאיסור. מה נפקא מינה? לא הזכרתי את זה. מה נפקא מינה? האם לפי רש"י, הדין הזה שמחמירים בספק נבלה מכוח חזקת עבר מן החי, הוא מדין עבר מן החי דומה לנבלה, או מדין מחזיקים מאיסור לאיסור, האם מכוח חזקת עבר מן החי אפשר להחמיר בספקות אחרות שאינן נבלה? לפי הבנה הזאת זה דווקא בנבלה, כי נבלה זה תוצאה של עבר מן החי. לפי זה אפשר להחזיק מאיסור לאיסור, לא רק מעבר מן החי לנבלה, כי הם שלא משתתפים. מה הדין? אוקיי, יש דיון בקרקאו, במאה ה-16, מצאו בהמה ספק טריפה מחיים. הגמרא בחולין עוסקת בספק טריפה לאחר שחיטה, אז העבר מן החי כבר הלך. זאת הסיבה שאני מתיר. אחרי ששפטו, מצאו את הבני מעיים שעשה למשך, יש ספק, מה תראה? מה הדין אם היה ספק טריפה בחיי הבהמה? ואחר כך שחטו. האם אני אומר שנכריע ספק טריפה חזקת עבר מן החי, נכריע ספק טריפה מחיים לחומרה? כמו שעבר מן החי משפיע על ספק שחיטה, כי עדיין עבר מן החי קיים בשעת שחיטה. מכיוון שחזקת עבר מן החי קיים בשעת שחיטה ומחמיר בספק שחיטה, אז גם עבר מן החי, כשהוא עדיין תופס בחיים, יחמיר עלינו בספק טריפה מחיים. ספק טריפה שהתגלה אחרי שחיטה כבר אין עבר מן החי, זה אין מה לדבר. זה הדין של רב הונא. אבל ספק טריפה מחיים עם עבר מן החי. לפי הגישה הזאת לא, כי עבר מן החי דווקא משפיע על נבלה, כי הם דומים. אבל לפי הגישה הזאת, כמו שעבר מן החי, חזקת עבר מן החי משפיע על ספק נבלה, עבר מן החי גם משפיע על ספק טריפה. זה היה המקרה הידוע בקרקאו במאה ה-17, שמצאו בהמה עם ראש מוקף מים, לא היה ברור איפה היה המים, ונחלקו בו כולם. דווקא זה התחיל במאה ה-16, כי יד רמה בדרכי משה, הוא מביא את שיטתו, והשח חולק על הרמה, והשם שמעת חולק על השח, והנציבות חולק על השם שמעת אותה. זה פשוט סיפור שהתגלגל כמעט 200 שנה בספרים. הסיפור, מי שרוצה לראות, זה ביורדי הסיפורים. האם ספק טריפה מחיים, יש הרבה הרבה כוחות אחרים שמשפיעים, אבל זה אחת מהמוקדים של המחלוקת. אם אני אומר שחזקת נבלה עשוה מדין חזקת עבר מן החי בקשר מאוד אינטימי בין עבר מן החי לנבלה, אז עבר מן החי לא תשפיע על שאר איסורים. אבל אם זה עניין שמחזיקים איסור לאיסור, זה לא דווקא בנבלה, אז גם אפשר להחמיר בספק טריפה של אדם מחיים מחזקת עבר מן החי. זה דברים מאוד מאוד עמוקים. אם זה לא קשור לעבר מן החי ונבלה, למה אני אומר חזקת איסור? זה דין כללי בפסק, כך טוען העונג ימטף. כמו שפסקנו אסור, גם נסוג אסור, אכפת לי אם הם שונים. הרשב"א טוען לו שיכולת לדלג מאיסור, תקשיב לי, אני מסייח אותו קצת אחר עכשיו, היכולת לדלג מאיסור עבר מן החי לנבלה. כי מכיוון שזה אסור בתורת עבר מן החי, אז אני ממשיך לאסור אותו בנבלה, זה בגלל שעבר מן החי משפיע על המעשה. אני לא מתיק את האיסור מהחפץ, אני אומר, מכיוון שזה עבר מן החי, אז שחיטה לא הייתה, אני מברר את השחיטה שלא הייתה, לא היה שחיטה, מה ההשלכה? נבלה. זה לא שאני סתם מתיק את האיסור מעבר מן החי לנבלה, אני משתמש עם החזקה, להגדיר ולברר מה היה בספק שחיטה. ואז במצב ביבמות, אם אני הולך לפי ההיגיון הזה, אני משתמש באיסור אשת אש להכריע שלא היה גרש, לא היה גרש, אני חושב על ימות. היא תהיה מותר, למרות שאני, אז זה יהפוך להיות היתר ולא איסור. כי חשבנו שכל היכולת לדלג מעבר מן החי לנבלה זה, אני מדלג מהמציאות, אני רק פוסק, 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 עכשיו אתה פוסק, 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 אתה תסור אותו. הכוח הוא, זה מאוד עמוק, הכוח של חזקה להשפיע על המציאות עוזר לחזקה לדלג מאיסור לאיסור. כי החזקה אלא לא נשאר בחפצים. חזקה משפיע על משהו גדול יותר, וזה משליך על איסורים אחרים. כל הקונס הזה שמחזיקים מאיסור לאיסור, מראה לך את הכוח של חזק. בוא נגיד ככה. מחזיקים מאיסור לאיסור, דבר מאוד קשה. או בגלל שחזקה זה מאוד חלש, זה רק עניין של פסק, או בגלל שחזקה זה מאוד חזק, זה משפיע על המציאות. זה מאוד 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 אלגנטי. מה עוזר לחזקה לדלג מאיסור לאיסור? או בגלל שזה עניין של פסק, מה זה עושה? תמשיך להיות. או בגלל שזה משפיע על המציאות, או בגלל שמשפיע על המציאות, זה ישליך על איסורים אחרים. זה דבר מאוד 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 עמוק בעניין חזקה. אוקיי, ביום שישי נעסוק בדיני בכור. שמון דיני בכור, נשתדל כמובן קצת הקדמה בבכור, מה דיני בכור, מה בכור דם, בכור בהמה, האם מותר לבדוק בכור ביום טוב, יש סוגיה מסובכת, נעסוק בנושא של מוקצה, נושא של בדיקת בכור ביום טוב, כדאי קצת היכרות בנושא שאנשים בדרך כלל אינם יודעים, מה הדינים של בכור, ולא ניגע בחצי שבת, השאלה של מוקצה לחצי שבת, זה נשאיר מרץ השם בשבוע הבא, שזה גם כן מקרה מאוד נדיר, בדרך כלל אם זה מוכן בתחילת שבת זה מוכן, אם זה לא מוכן זה לא מוכן, מה זה חצי שבת? אז זה דווקא דינמיקה מאוד, מאוד מיוחדת לבחור, שזה מותק בתוך שבת, וזה אחרי הבדל בשבת, אם זה חצי שיר מאוד מאוד יסודיות בנך הזה, מאוד מאוד יסודיות, מאוד יפה גם כן, מאוד יפה. שנייה.